שלום לכולם. האח הגדול הגיע, ואם אתם לא צופים בקביעות ולא מעודכנים מה בדיוק קורה בתוך הבית, פשוט תשאלו את הילדים או את התלמידים. ילדים או תלמידים שיש להם טלוויזיה בבית, ילדים או תלמידים שאין להם טלוויזיה בבית, הסיכוי הוא גבוה ביותר שהם ידעו הרבה יותר טוב מכם במה מדובר. והשאלה אם אנחנו יודעים איפה הם נמצאים, באיזה עולם הם חשופים, לאיזה תכנים הם מושפעים. אז ככה, כמה משפטי רקע. האח הגדול, למי שבאמת לא יודע, אז תוכנית טלוויזיה שצוברת בעולם, אבל כרגע אני מדבר על הגרסה הישראלית, אחוזי צפייה מדהימים. ולב העניין זה קבוצה של אנשים שמכניסים אותו לתוך בית סגור במשך 100 ימים. יש שם את כל התנאים הטכניים, כלומר מיטות ואוכל ומקום מאוד יפה ונחמד ונכבד. אבל אסור להם בזמן הזה לקרוא ספרים, לצפות בטלוויזיה, לגלוש באינטרנט, להתקשר בטלפון. הם אך ורק מתבוססים בבוץ של עצמם, והתפקיד הוא לשרוד שם, ובכל איזשהו פרק זמן הם מדיחים מישהו. גם הם בינם לבין עצמם קובעים מי לא ראוי להמשיך להיות איתם, וגם הצופים בבית יכולים לשלוח הודעות. והתוכנית הזאת שוברת שיאים בצפייה. שרי כמובן למה. אני חושב שיש פה כמה סיבות. קודם כל, אתה מציץ לתוך חיים האמיתיים של האנשים, לכאורה. כלומר, זה לא שחקן מקצועי שכתבו לו טקסט. זה מה שבאופן אמיתי הולך ונוצר בין אנשים פשוטים, כמוני וכמוך. זו הסיבה הראשונה שזה כל כך מרתק. סיבה שנייה, שיש שם גיוון אנושי מאוד גדול. הם בכוונה לוקחים אנשים מקבוצות שונות באוכלוסייה, בכל מיני אימסטיות, בליסטיות, כל מיני עמדות, וזה יוצר תמהיל מרתק, זה יוצר מתח, זה יוצר אינטראקציה, זה יוצר מפגשים בין אנשים. דבר שלישי, התסריט והכתוב מראש. זאת אומרת, בוא נראה באופן אמיתי מי יודח ומי לא יודח, מה עוד שאני יכול להשפיע על זה. אני יכול, בהצבעה שלי מהבית, שזה הרי סך הכל מכונת כסף, גם של החברות הסלולריות וגם של החברה המפיקה, אני יכול להשפיע מי ינצח. זה החיים האמיתיים לכאורה. ושכחתי להגיד כמובן שיש שם הרבה מאוד תככים בין האנשים, ויש להם אח גדול שדרך כל המצלמות שמלוות אותם, איזה 50 ומשהו מצלמות, אז הוא נותן להם פקודות, והם מספרים לו למה מעצבן אותם השני ולמה השלישית דווקא מוצאת חן ביניהם. טוב, זה הרקע. השאלה היא כמובן, לפני שאני מתייחס אני אפילו כינוי ראוי, אבל העולם הנמוך הזה, כמעט ואמרתי העולם התחתון הזה, האם יש צורך להתמודד עם זה חינוכית? וכאן התשובה כמובן תלויה במידת החשיפה של ילדינו. כלומר, אם מסתבר, וכאן לא יעזור כלום, פשוט צריך או לשאול או להעביר שאלון עמדות, אם מסתבר שחלק גדול מתלמידינו חשופים, צופים, משלימים דרך האינטרנט, ולצערי זה המצב ברוב המקומות, אז אני חושב שאין ברירה, אי אפשר לבוא וללמד אותם דברים גבוהים תוך שמתעלמים לחלוטין מהחשיפה הכל כך משמעותית, לדברים מאוד מאוד רדודים ונמוכים ובעייתיים. כלומר, דבר ראשון, מורה, מחנך וגם הורה צריך לדעת איפה הוא חי. לראות עד כמה הילדים שלו בקיאים במה שקורה שם, עד כמה הם חשופים, ולפי זה, אם הוא יכול להתעלם, אשריו. אבל אם ההשפעה היא משמעותית, אין לו ברירה אלא להתייחס. עכשיו השאלה, מה נקודת ההתייחסות? כלומר, מה כל כך רע? מה הנקודה? אז מעבר לדברים הפשוטים, שלא תמיד הצניעות חזקה שם, ולא תמיד לומדים שם תורה, יש כאן כמה דברים יותר עמוקים שהם מאוד בעייתיים, שבשיחה גלויה ונינוחה עם ילדים אפשר להסביר אותם. קודם כל המטרה. המטרה זה שלי יהיה טוב שאני אנצח על ידי זה שאני אגרום לאחרים לעוף, להיות מודחים. ואנחנו כל הזמן משתדלים לחנך להפך הגמור, לכל ישראל הערבים זה לזה, ולעזרה הדדית, ואהבת לרעך כמוך. קודם כל המטרה, אני צריך לנצח ובעצם לדרוך על כל השאר בדרך. נקודה שנייה זה איך אני מנצח, לא בזה שאני יותר מוכשר באיזשהו משהו, אלא הכל אך ורק על ידי תככים, קומבינות, תיאום עמדות, ללכלך על ההוא, לגרום להוא להיכשל. וזה יוצר מציאות חיים שהיא לכאורה מוצגת לפניך בתור כזה ראה וקדש. ככה מתקדמים בחיים, בזה שאני מרמה את הזה, מדבר על ההוא מאחורי הגב, וכל הזמן עושה כל מיני דברים לא הגונים, לא שקופים, אלא מאחורי הקלעים כדי לגרום לשני להיכשל ולי להצליח. זה בערך ההפך הגמור מכל עולמנו היהודי, מכל עולמנו התורני. נקודה נוספת, ואני פה ממפה את הקשיים שלדעתי ראוי לדבר עליהם עם ילדים אם הגענו למסקנה שצריך לדבר, זה שבקטעים שהאדם מדבר לבד מול המצלמה, הוא בעצם מאדיר, זאת אומרת, מעלה על נס את החולשות שלו, מסביר איך הוא מעצבן אותו, ואיך הוא שונא את ההוא, וזה נותן לגיטימציה לדיבור שכזה, לתחושות. זאת אומרת, יכול להיות שמישהו, יש לו תחושות קצת קשות כלפי מישהו אחר, אבל פה זה הופך אותם לדגל. זאת אומרת, זה אני שונא את ההוא, ואני בעד ההוא, וזה יופך את החולשות למשהו לגיטימי, ושם אותם בראש, בתור, במקום משהו שצריך להתמודד איתם. לפני האחרון זה כמובן היתר המוחלט ללשון הרע. כל היום וכל הלילה אתה רק מדבר על השני ועל השלישי מאחורי הגב מול כל העם, שכל העם הרי צופה דרך הטלוויזיה, כל העם, כל מי שצופה. ואחרון חביב אולי, מציבים פה כדמויות לחיקוי, להערכה, להערצה, אנשים שהם בצורה הכי חריפה שרק יכול להיות, אחד בפה ואחד בלב. מתייחסים יפה למוישה או לדני או לחיים בטלוויזיה, ומסתובבים ואומרים לך במצלמה, כשהוא לא שומע, עד כמה הם לא סובלים את השני. כלומר, מחנכים אותך לדו פרצופיות. אלה הם הכשלים או הקשיים או המסרים העקומים הייחודיים. מעבר לדברים הרגילים, שהמטרה זה להרוויח כסף, אבל זה יש בהרבה תוכניות, זה אני פחות מוטרד מזה כרגע. אני חושב שתפקידנו החינוכי, אם אני אסכם את הדברים, קודם כל להבין באמת צופים תלמידינו, או אני אנסח את זה אחרת, קודם כל האם צופים תלמידינו או האם הם חשופים. אם כן, צריך להתמודד. במינון קטן העיקר זה להוסיף אור ולהוסיף תורה ולהוסיף ירד שמיים. אבל במידון קטן צריך להילחם גם נגד הרוע. דבר שני, אם הם כבר צופים, צריך להבין קודם כל מה הסיפור שם, מה קורה שם, מה המאפיינים, שתיארתי אותם קצת בהתחלה. על גבי זה, צריך לפתוח בתהליך חינוכי, שהמטרה של התהליך החינוכי הוא להסביר, לא באיזה ציניות שלא בדיוק משכנעת תלמידים, אלא להסביר, לעבור נקודה נקודה, ולהסביר חלק מהקשיים בעולם שבו המטרה שאני ארוויח, בעולם שבו המטרה זה לרמות את השני מאחורי הגב, ועוד שאר המאפיינים שמיפיתי. המטרה של הניתוח הוא כמובן לעזור לתלמידים לבחור בחיים שהם ההפך הגמור, בחיים שבהם אח גדול הוא מי שדואג לאח הקטן, ליצור חיים אמיתיים, יהודיים, תורניים, שבהם אח גדול הוא מי שלוקח אחריות, אחריות על עצמו, אחריות על משפחתו, אחריות על עמו. תפקידנו הוא לבנות נדבך חינוכי נוסף, גם אם לפעמים כדי לעשות כן מנתחים את הרוע. אבל מנתחים את החולשות ואת הבעיות כדי שנהפך לאחים גדולים אמיתיים, הלוקחים אחריות על העם הזה ועוזרים לו במהרה להדליק את נרות החנוכה, לא רק בבית בעדן החלון, אלא בעזרת השם לזכות לחידוש ההדלקה בבניין שכולנו כמהים לבניינו במהרה. שלום ובשורות טובות.